השנייה עם ראש עיריית מודיעין עילית, הרב יעקב גוטרמן, בוקר טוב.
בוקר טוב וברך.
אז העוני כאן, ויש עניים, וכי לא יחדל לביון, גם אם נעשה את כל הפעולות שלא יהיה עוני, יש עוני ויש עניים, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים איתך כראש העיר הענייה, ודאי במגזר החרדי, על העוני. והעוני הזה, צריך לומר, עוני מבחירה, נכון?
אני לא אוהב לקרוא את המילה עוני, למה שזה נשמע בקונוטציה מאוד לא נעימה.
מסתפקים במועט מבחירה.
הסתפקות במועט, חיים בצניעות, זה יותר מהמינוח הנכון, שאנשים חיים בצורה שמחושבת, ממוקדת, לפי צרכים, ולא לפי, כמו שאומרים, לפי מעמדות, אלא באמת מה שצריכה המשפחה לצרוך, באמת דברים בסיסיים, ובשיטת החסיכה, כולם חוסכים כל הזמן, מיום שאדם מתחתן, מיד חוסך, כמו שאבא שלו חסך, כדי לחתן את הילדים שלו, כל שקט נשאר, כזה, אז שמים אותו בצד, כדי לחשוב על הדור העתיד. אנחנו חיים בצורה מחושבת, ולא בצורה פזרנית, ולא בצורה שמביאה לחיים מותרות מיותרים, אלא באמת להפרחים המינימליים לקיום, ובעיקר
אז, מה שמחיר אותם. אז אם הם לא עניים, אז אם משפחות האברכים האלה הם לא עניים, בוא נוציא אותם מהמספרים.
ילדים שבבחירה חיים בהסתפקות ובצניעות, כדי שגם זה חלק מהחינוך, אם כולם מבינים את המושג הזה, שוישמע נשורות ואיבת, אנשים שחיים במותרות, קשר להם להתמודד, ותמיד חסר להם, ותמיד לא נוח להם.
אז אני חייב לספר לך אנקדוטה, סיפרתי לא מזמן.
ובגרו בבני עניים שמהם תצא תורה.
בדיוק, סיפרתי לא מזמן לאדם חילוני על בית של איזה אברך שביקרתי לא מזמן, והקיר שמה היה צריך דרוש צביעה דחוף, אתה יודע, אתה מכיר את הקטע הקיר הזה ששחור ממגע יד אדם או יד ילדים, ואמרתי לו, צריך לצבוע פה, והוא צחק עליי, מה רע במה שאתה רואה מול העיניים? כשאתה מספר את זה לאדם חילוני, הוא לא מבין על מה אתה מדבר. קשה להסביר להם, זה האמת, השאלה איך אתה מסביר למי שצריך להסביר.
המשפחות שלנו, וזה ההבדל במשפחות עניות במגזר הכללי ובעולם, בכלל בעולם, אצלנו זה יותר, אין מצב הזנחה. זאת אומרת, הילדים מקבלים מה שצריכים, את הבסיס, אבל הזנחה לא תמצא תופעה אצלנו בציבור שלנו. זה ממש בשוליים, כמו תמיד יש דברים שקורה, יוצאים מן הכלל, כמו שאומרים, אבל באופן כללי, חיים במחושב, וחושבים על כל
אז בוא נחשוב בכל ונדבר בכל, איך בכל זאת מקלים עליהם את החיים. האברך הזה שיוצא בבוקר לכולל, עכשיו הוא כבר לא שומע אותנו, כבר יושב ולומד בסדר א' בכולל, אשתו כבר בעבודה, במטריקס, או איפה שזה לא יהיה, או בגן ילדים או בבית ספר, ויש לו את הגרושים האלה כדי לחיות, כדי לפרנס את משפחתו, כדי לשלם משכנתה, וכדי לשלם חשמל והכל, ובאמת מסתפק במועט. השאלה אם יש דרך, או אם יש רצון, או שיש צורך בכלל, כן לשנות את המציאות הזו, להגדיל את מה שהוא מקבל.
אחד האבסורדים שמתנהל עכשיו ויכוח ציבורי במדינה, זה הנושא מונופול הגז. ואני אתמול ישבתי עם קבוצת אנשים משפיעים בכלכלה הישראלית, וצחקו כולם איזה עולם אוילם גוילם, מדינת חלם. יושבים כל העולם, רואים את ההפגנות של אלה שיוצאים נגד מתווה הגז, על המונופול של הגז, וכל העולם ידבר על זה, מדברים על מיליארדים של דולרים שמסובבים סביב הנושא הזה, שכל מיני חברות שמתחרות בשוק, בשוק האנרגיה והחשמל האלטרנטיבי, יש להם עניין בזה. בקיצור, חברות לא ישראליות בכלל, אלא כל מיני יושבי עולם שמתעסקים במדינה שלנו כדי לדעת להשאיר את ההשקעות שלהם. ופה יושבים אנשים ורואים מי המפגינים, מי המפגינים, בוא נראה מי המפגינים. היה בזמנו...
סדרים ודשנים.
מי המפגינים? אז עשו חתך אתמול, והתברר שכל האליטיסטים, שלא חסר להם שום דבר, אלה המפגינים. זה משהו עזורי. זה לא ראית שם אנשים,
אולי מפגינים, אתה יודע מה, אני אוסיף עוד שורה אחת לרזומה שלהם, אולי גם מדובר באנשי שמאל, והמניע שלהם הוא לא בדיוק כלכלי טהור או חברתי טהור.
לא חסר להם תלחם את החלב. מדברים אנשים שילדי שמנת, ילדים
אז הם יגידו לך, אנחנו רוצים לדאוג. אז הם יגידו לך, רב גוטרמן, אנחנו רוצים לדאוג לאותם אלה שאין להם.
אבל זה השקר הגדול. היום, השיח הציבורי, יש לנו, אתה מבין בתקשורת, אנשים שממקדים את הבעיה של ישראל היום, בנושא הגז, זה חלק משטיפת מוח כדי להסיט את הוויכוח הנכון, מה הבעיה היום. והיום הוא המונופול שקיים בישראל, וזה גורם לאחד הדברים לעוני, זה הנושא של המזון. היום חברות המזון שולטים כקרטל, 5 חברות על כל שוק המזון בישראל, מירקות, פירות ואוכל. ואי אפשר להתחרות, אנחנו יודעים כולם.
אז מה מעוות? אז השיטה מעוותת?
סל המזון הוא הכי יקר שקיים. היום נוסעים אנשים לניו יורק, לאירופה, בפרט בניו יורק, אני לא יודע באירופה, אבל בניו יורק זה בולט, בשכונות החרדיות, סל מזון בסיסי עולה יותר זול מפה בישראל. זה משהו עזוי. אני יודע, היום משפחות במודיעין עילית, 5 משפחות, תושבות חוץ, ירדו חזרה עכשיו ללייקווד. למה שלא יכולים להתמודד עם הסל המזון, הבסיס, הלחם, החלב, הירקות, הפירות. היום מדברים על בריאות, בריאות נכונה, מזון נכון.
אני חושב, אתה רוצה להתקל אותך, גוטרמן, היוקר המחיה בארצות הברית גבוה יותר מכאן, בטח בתרופות.
לא, אבל הסל המזון הבסיסי, אתה בא לקנות ברחוב, את הלחם, החלב, יותר זול מישראל.
כן, יש הרבה דברים, הרבה מוצרים שהם יותר זולים, אבל בסך הכללי.
לא, אבל זה היה קצת הפוכה. תמיד היה יקר, ופה היה זול.
כי כאן השיטה מעוותת, השיטה כאן מעוותת, הרב גוטרמן, השיטה כאן מעוותת, הכל מונופולים.
עוד דבר שבארצות הברית יש, שצריכים לציין, שם המדינה מסבסדת, נותנת חלוקת תלושי מזון, תלושים לקנות מזון בסיסי
להגיד למשפחות. במקום קצבאות ילדים, מה שפה הוא קרוי קצבאות ילדים.
כן, אבל אני לא יודע, קצבאות ילדים זה דבר נכון, אבל המזון ועל כל הבסיס, שאנשים יקבלו פירות וירקות, אני אומר לך, יש פה פרויקט צהרונים שעכשיו עובד חזק במוסדות החינוך, כיתות א' ב' זה בחינם, ובגני ילדים, ואתה רואה שעושים תורנות הגננות והמורות, מי יקבל מהאוכל שנשאר, מהפירות, לקחת הביתה. אני מדבר על אנשים שכבר עובדים. לא מדבר על ילדים שאין להם את
הפירות. אז מה הפתרון? אז איך, מה הפתרון?
אני אומר שדבר ראשון, ולמקד המאבק ציבורי על נושא המונופול בתחום המזון. מה קשור לנו הגז? זה קשור לתיקונים. מה זה קשור לציבור הרחב, מדינה שרוצה לחרות עליה כמדינה סוציאלית שדואגת לאזרח, צריכה לדאוג על כל שבנושא של בסיס המזון, שכל ילד וכל תינוק יקבל את המינימום של אוכל של הבסיס, של פירות וירקות ואוכל מוצרים מסוימים, שיהיו לכולם שווה. אחר כך, אני אומר, נתמקדנו בנושא הדיור, זה דבר חשוב, למה שזה מעיק על המשפחה החרדית בעיקר.
כן, ודיברנו על זה לא מעט, כי הדיור והדיור הוא באמת אחד הדברים שהכי מעיקים.
המיקוד צריך להיות על המזון, האוכל. האוכל יקר בישראל היום, והתופעה בגלל שיש מונופול. 5 חברות, ואחד אחר, נכנסים פה גורמים גם בינלאומיים, רק היום לאחרונה חברה סינית רכשה את תנובה, אנחנו מבינים בכלל את הבעיה שהישראל חשופה, אנחנו מדברים על חשיפה, הבעיות של נמקוד, בעיה שמתווה הגז בנושא ביטחון.
עכשיו, אני בטוח, אתה יושב עם הפקידים באוצר, עם אנשי כלכלה בכירים, וזה לא סוד שאתה מכיר רבים מהם, ואתה מציג להם, אני בטוח, את הנתונים האלה, את העמדות האלה שלך, ומה הם אומרים לך, זה המצב, אין מה לעשות?
הם טוענים, אין גם, אני אגיד לך יותר מזה, לא יאומן. יש גם בעיה בשיטת התקצוב. שהם, האזרח מקבל בסוף, בכמה צינורות מקבל את הכסף וההשפעה של מדיניות הכלכלית של הממשלה. אחד זה הרשויות המקומיות. כמה רשויות הן משקיעות בחינוך? מתכספם, מכספי העירייה, בהכנסות של העירייה, מארנונה, מגורים, עסקים. יש פערים כאלה נרחבים בישראל, וזה חלק מהמאבק הדיפרציאלי. דיברתי גם בזמנו אצלכם בשידור. היום אין שוויון הזדמנויות בין ילד לילד בישראל. יש הבדל בין ילד בפריפריה לילד, גם פריפריה, גם לא דווקא גיאוגרפי, אלא גם פריפריה חברתית. בין ילד חרדי, ילד שגר בשדרות, או ילד שגר באופקים, ילד שגר בירוחם, או בקריית שמונה, או בחצור. יש הבדל, למשל, ההשקעות שעירייה מסוגלת להשקעות, להשקיע בחינוך בעיריית חצור, היא לא מסוגלת במה שבתל אביב, או ברענן, או בעוד השרון. זה בכלל לא מתקרב. מדובר על עשרות, באלפי אלפי שקלים על כל ילד לילד.
אז תסביר לי, אז תספר לי את הסוד.
היום השיטה מעוותת, הם עודים לזה באוצר. השיטה מעוותת, הם רוצים לשנות. עקפו כוח פוליטי לזה. למשל, הרבה רשויות מבוססות לא רוצים לתת יד לעניין.
כן, האמת, רוח חוט השני, הרב גוטרמן, זהו, החוט השני כאן, הכל מעוות. אני חושב שזה עובר כחוט שני בין כל מה שאנחנו מדברים ועוסקים בהם, בביטחון, בכלכלה, בנושאים החברתיים, עוני, הכל. יש כאן עיוות מוחלט בניהול המדינה.
ומי שקובע זה, אין מה לעשות, בסוף קובעים הפוליטיקאים, הכנסת קובעת, אם לא יהיה כל זקה, כמו של מתווה הגז, שזה חלק מטקטיקה, להסיט את הוויכוח על הדברים הנכונים.
כי יש כאן גורמים רבי עוצמה שמשנעים, שמפעילים את המתנגדים.
זה אגב שרמזו לי אתמול שגם שולטים בתקשורת. זה אנשים שאותם אנשים גם משקיעים בכלי תקשורת, במדיה אלקטרונית, במדיה כתובה. יש גורמים שגם מנפטים את הוויכוח שיהיה בנושא מסוים, שזה טוב להם. אנחנו נמצאים במצב שהחברי כנסת...
אז אם גם בתקשורת הם שולטים, אז איך אתה רוצה שיהיה כאן שינוי משהו? איך? כי את התקשורת לא בוחרים, את הפוליטיקאים כן בוחרים, אפשר לבחור במישהו.
אם הנושא המאבק הדיפרציאלי, כולם מסכימים, גם ראש הממשלה, שזה נושא מובן שילד בפריפריה יקבל פחות מילד במקום אחר, ורוצים להביא את המאבק, אבל שיושבים כל מיני גורמים, גם במרכז הליכוד, גם במפלגת העבודה, וזה שהקימו בזמנו ארגון חברתי ולובי חברתי, כולם השתתפו, אבל שהגיע למעשה, הלחץ על שר הפנים ושר האוצר ועל שר וראש הממשלה, אם לא יהיה לובי חזק, אם משהו, אם לא יהיה מישהו שיצעק, שזעקת העניים, זעקת הילדים המסכנים הרעבים, זה יביא לשינוי מעמדות ולמלחמה, בוא נגיד ככה, זה יהיה התפוצצות בעניין, שהמעמדות והבדלי המעמד בין הביניים למעמד העליון מתרחק, כשהביניים נפחים לעניים והעשירון העליון מתרחק ונהיה עשיר יותר, וזה יביא לפצצה חברתית, זה בלתי אפשרי ככה, בפרט בציבור שלנו, שאנחנו, כמו שאתה פתחת, שאנשים שחיים לכתחילה בהסתפקות ומועד, רוצים לחיות, מה רוצים? רוצים לחיות, להעביר את היום בבריאות, ושילדים גדלו כמו צריכים בריאים, ושיחדים
כל אחד לא אותם. אז תגלה לי, אהב יותר מה.
במדינת ישראל, כמה שהדברים נעשים בצורה של היום, זה מתרחק ומתרחק.
טוב, אז תגלה לי מה הסוד של מודיעין עילית. אני שואל את זה פעם אחר פעם, ואני
בוחר. היה רק אתמול, גמרנו את דוס חנוכה, נכון? קצת השמן, איך אמר רבי יוחנן בן דוסא, מי שאמר לשמן וידלג, אמר לחומץ וידלג. מי שלא מאמין שרואים התגלמותה שמודינית כנס, חנוכה, הנסחש בכל יום עמנו. נס קיומי, סייעת הדשמיה, על עיר כזאת שאין לה שום הכנסות, והיא חי עם הציבור שאין לו מה לשלם לעירייה, בקושי לעצמו הוא לא גומר את החודש, והיא שורדת וקיימת, ונותנים שירותים. אני חושב זה אחד הניסים הגדולים שיש לעם ישראל בארץ ישראל, לראות נס תקומת בירת התורה מודיעין עילית, איך שהיא מתמודדת, למרות מצבה שיש, ורק זכות התורה ולומדי התורה עומד לה.
אתה אומר משפט שאני קורא אותו עכשיו גם בספר, ואני אעשה כאן גילוי נאות, מחויב המציאות. הספר סברי מרנן, שכתב אותו הדובר שלך, במקרה הזה גם גיסי, ומה שאתה עכשיו אומר, אני קורא את הציטוט הזה שם בספר. אז אתה הפכת להיות גם כן בר סמכה להביא ציטוטים בשם גדולי ישראל. ובאיזה הקשר אני מתכוון, על אותו סיפור ששאלת את מרן רבי חיים קניבסקי, על הברכה שהוא הביא בשם החזון איש נדמה לי, שבני ברק תנצל מכל המלחמות וכולי, הוא אמר לך, זה חל גם על מודיעין עילית, אז אני חושב שזה גם חל על דברים אחרים במודיעין עילית.
יש ברכה, אני אומר, באמת, אני
מצטט כמובן מהספר.
אני כראש עיר אומר את זה, היה מתאים לראש ישיבה, לאדמור, להגיד דברים כאלה, כאילו בשידור חיים, ואני אומר לך, זו הזדמנות של יש רדיו חרדי, שנותן את הבמה, שתדעו שלמרות הכל, וכל מיני קשרים, והסקנות, הכל בטל ומבוטל, מי שמעברה את המציאות שלנו בחיים, כמו כל יהודי, איך שמחתן את הילדים שלו, יהודי חרדי, כך העיר הזאת קיימת, רק בזכות סייעתא דשמיא ונס, אין שום הסבר טבעי להסביר את זה, ואני מסביר את זה לפקידי האוצר, והם גם מתחילים להאמין בזה, למה שזה מציאות קיימת, אין מה לעשות, כמו שעכשיו
הם בוקר. הם מאמינים בזה, הם מקבלים את מה שאתה אומר?
למה שאין שום הסבר הגיוני בלימודים שלהם באקדמיה, להסביר את התופעה הזאת, איך זה חי הדבר הזה. אין מציאות, העולם עובד, יש הכנסות מול הצעות, וצלות שוויון, איזון ביניהם. אם יש יותר הוצאות מהכנסות, זה דרך יכולת לשרוד הדבר. הוצאות שיטת רגל.
מה שאתה בעצם אומר, שאם ראש עיר חרדי רוצה להצליח, זה לשבת על אוזניהם של פקידי האוצר, להסביר, לשכנע, להביא אותם לביקור, לראות, לחוש מקרוב את המציאות, וכך לשכנע אותם, תעזרו לנו, וזה מה שבסופו של דבר מביא גם תקציב מהם?
לא, אני לא חושב, אם בדרך הטבע השתדלות לא להקים עיר חרדית.
הקימו, יש, הקימו ויש, וצריך להקים להראות,
כי לא... אז רק סייעת דשמיא, כל מה שאתה אמרת, זה דיבורים, זה להמעיט את הנס.
ובלי סייעת דשמיא, הדיבורים האלה לא יצליחו.
הכל צריך לעשות חן בעיני אלוקים ואדם, לקבל סייעת דשמיא של שפע שישפיע, אחרת אין אפשרות להתקיים.
אני נפס רגע למשפט שאמרת לפני רגע, אתה אומר לא כדאי שיהיו ערים חרדיות?
כן, אין מציאות, אתה רואה מה קורה.
אז מה, שמה, שנגור בערים מעורבות?
ערים שצריכים לסכם עם ראשי ערים שמעוניינים להכניס שם ציבור חרדי,
לא בכלל. אז חוץ משימון גפסו, אף אחד לא רוצה אותנו, באף מקום.
למה ששימון גפסו לדעתי אחד מהבעיות שלא ראו אותו כפרטנר ברור ויציב לבלל המאבקים המשפטיים שהוא ניהל, היה הרגשה שהציבור שלנו מגיע שם בכוח, שם היישוב, לא היה נראה שרוצים אותנו כל כך, ראו אותנו.
לא, הוא מביא אותנו כי הוא רוצה לשנות את המאזן הדמוגרפי בין יהודים לערבים בעיר, וזה גם רחוק.
אז הציבור ראה שמשתמשים בנו למטרות, לא ראו את זה באמת כיעד אמיתי לפתרון מצוקת הדיור. ראו את שימון גפסו מביא אותנו כדי
אז אולי אתה וחבריך ראשי הערים וראשי הציבור החרדי הפוליטיקאים כמובן לוקחים את הנושא הזה כפרויקט והולכים לכמה ראשי הערים במרכז הארץ לא יהודה ויהוד אלא פריפריה הקרובה, כמו
קריית מלאכי. למה בור יהודה עכשיו בונים ברמת פינקס, למעלה מ-2500 יחידות דיור?
אוקיי, אוקיי, אני מדבר על מקומות עם הרבה יותר אפשרויות, אפילו ראש העין, ומקומות מהסוג הזה גם, אור יהודה, אוקיי, ויהוד, ללכת לשכנע אותם, בואו, קבלו 1,000 משפחות, ועוד מקום, עוד 1,000 משפחות, ועוד ועוד ועוד.
אתה צודק, אבל מה שצריך לעשות את זה, וזה אנחנו מדברים מהאוצר, זה ביוזמתי, פעלתי בעניין, לתת סל הטבות שישתלם לראש עיר לקבל אוכלוסייה, אחרי שיש לו סטיגמה, אוכלוסייה חרדית, שלא עובדת, ולא מייצרת, ולא משלמת ארנונה, אז למה שצריך לקבל אותה? הוא עוד יסכן את המעמד שלו כראש עיר בבחירות הבאות, הוא יצא לדורד רק להביא למבנה ציבור וצרכים, אבל אם באים, עכשיו יש כסמי גג, המדינה עכשיו משרד האוצר, כדי לעודד את הבנייה, הוא חותם הסכמי גג עם הרבה רשויות. רק לאחרונה חתמו עם אור יהודה גם כן, עכשיו הסכם גג ונותן הרבה כסף, נותן משאבים, פיתוח תשתיות, תשתיות פיזיות, תעסוקה, מבנה ציבור, כספים כדי לקדם את הדברים האלה, המדינה משלמת הרבה כסף. אם יוצרים לו מומנטום, שזה משתלם לו, לקבל את האוכלוסייה החרדית, עם הטבות ספציפית וקודתיות שהמדינה מעוניינת, האוצר מעוניין לשלם על זה, זה יכול לשכנע אותו, לא בדיבורים וסיפורים, תביא את החברה החרדית. על פניו זה לא נשמע טוב, ואין לו מה לחפש עם החברה החרדית. אבל אם המדינה תעמוד מנגד, ותיתן את ההטבות המתאימות נקודתי, כמו שקוראים לזה טיפול נקודתי, בכל מקום כדי שישתלם לראש העיר, להביא את האוכלוסייה החרדית, לדעתי, יש פה אינטרס משותף, ושיוריד את הסטיגמה, שדווקא החברה החרדית יכולה להביא לו, איך אומרים, לברכה לעיר ולא אפילו. וזה צריכים העסקנים, כל הנציגי הציגו לעבוד על זה, להביא מפה ולהביא את האוצר, לסכם עם ראשי הערים ולסכם את העסקאות כמו שומרים, והכל בתם וכך, בעסקאות. בלי זה, אף ראש עיר אני לא מכיר במדינה ישראל שיצא לקבל את הציבור החרדי בצורה...
טוב, אז הנה יש לך משימה יחד עם עמיתך ראשי הציבור החרדי, המנהיגים, ראשי הציבור הפוליטי, אני מתכוון, הראשים.
זה צריך כיעד לאומי, מבחינתנו לבוא, להחליט איפה המקומות שכדאי, ולהגיע להסכמה זה גם לא פשוט, נגיד באיזה שכונות, באיזה אזורים, להגיע להבנה עם ראשי הערים, ואנחנו נמצאים להם בעמדות מפתח,
אתה לא חושב שהם יאמרו לך, ואמרו כאלה כבר בעבר, יגידו לך, תשמע, עשיתם את מה שעשיתם בבית שמש, הגיעו כמה מאות משפחות, והם גדלו וגדלו בלי עין הרע, והשתלטתם על העיר, וראש העיר חרדי, ואנחנו הלא חרדים איבדנו את העיר, איבדנו את השלטון, וזה מה שעלול להתרחש במקומות אחרים, ואני מניח שאמרו לך את זה.
אז קודם כל, בבית שמש עשו דבר בלי שום סיכום, החליטו מה שהחליטו.
גם אנחנו מגיעים לסיכום, בעוד 5 שנים באים עוד קבוצת אברכים ועוד משפחות, והם כל לא מכבדים את הסיכום הראשוני.
לא, אבל אם אתה מקבל באזורים מחוץ לעיר, לא בתוך הצנטרום של העיר, שזה יכול להשפיע לו על המצב בעיר החברתי, אלא מדבר באזור נפרד, שהמדינה שם מפשירה קרקעות, אז אני מדבר באזורים מוגדרים.
אגב, בית שמש אני חושב שהיא דוגמה כן נכונה, עזוב שהחרדים השתלטו במרכאות, הכלכלה של בית שמש התפתחה מעיירת פיתוח לעיר ואם בישראל, לעיר מחוז.
בית שמש זה אחד העתודות הקרקע הכי גדולות של ישראל, שלציבור החרדי זה ברכה בשבילו. אבל אני אומר, בסך הכל, אם רוצים לקדם לפזר את האוכלוסייה, זה גם נכון מבחינה לא לרכז את כולם ביחד, לתת אפשרות קהילות של 2,000 משפחות, מסוכמים מראש, מקודם, באיזה אזורים, והשאר אזורים נשארים חילוניים, שאנשים אין להם עניין לגור באזורים חילוניים, אם כבר יש להם כדי... קירה נכונה וזול ומוזלת עם ידידים שלך, עם הקהילה שלך, ואתה מסכם את זה עם ראש העיר, לדעתי אין שום בעיה, זה לא יקרה מה שאתה אומר, אנשים סך הכל מעוניינים לגור בצורה מסודרת, להיות בקשר עם ראשי הערים, אני חושב שזה דווקא יצליח.
בעזרת השם, הרב יעקב גוטר, ראש העיר מודיעין-עילית.
בינינו אני לא רואה עוד אופציה אחרת, מצוקת הדיור.
מסכים איתך.
בבית שמש, כי אתה דיברת בבית שמש, כולם יודעים מה המחירים של הדירות שלנו.
אני חוזר לרגע לפרויקט שעשיתי כאן עם דוד חכם במשך מספר חודשים, בסוף הקיץ, ההתחרדות של הערים השונות, המתחרדים, פשוט להשתלט ועל עוד עיר ועוד שכונה ועוד שכונה.
בוא נגיד ככה, הצלחת הערים החרדיות, והיא כולל בית שמש, אני קורא לה כבר עיר חרדית, מתבטא בעליות המחירים של הדירות. לא צריכים לשאול אם העיר הצליחה או לא. אם רק את המחירים, במודיעין עילית, ביתר, אלעד, בבית שמש... בשכונות החרדיות בפתח תקווה, כולם מבינים את ההצלחה. אם דירה שעלתה $50,000, במודיעין עילית היום עולה 4 חדרים, עולים $1,300,000, אז מה צריך יותר?
כן. הרב יעקב גוטרמן, ראש העיר מודיעין עילית, תודה רבה, בהצלחה, בוקר טוב.
כל טוב.
להשתמע, בשורות טובות, נצא להפסקה, מיד נשוב.
מיד נשוב למדברים אקטואליה, עם בצלאל כהן...